say, solido scotia su oi, o vozo vadeti beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני, כוח בתשרי, כ"ח בתשרי תשפ"ב, מסכת ביצה, דף ל"ד, ובסיום השיעור נתייצב בעזרת השם ובישועתו מרחק 6 ימים ו6 דפים מסיום מסכת ביצה על 40 דפיה. בעזרת השם ובישועתו נחגוג את סיום מסכת ביצה ביום ראשון הבא עלינו לטובה, דלת בחשוון תשפ"ב, ונגיש לבורא כל העולמים את מסכת ביצה לריח ניחוח, לנחת רוח, שנעשה רצונו, תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עלה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר, בעזרת השם ובישועתו, מידים כסדרם, דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. סוף חודש תשרי, וכותב הגאון רבי חיים פלאג'י בספרו מועד לכל חי, הימים של סוף תשרי הם ימי שורש לכל השנה, לעומת חודשי השנה, וסגולה נפלאה לעזר מהשם יתברך כל ימי השנה. ולכן מיד אנו שמים את פעמנו בסייעת הדשמיה אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך אדוני לא אהב לא אהבותי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסיר ולא אל אסיר מותר. ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גן עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כרגלנו הטוב וסייעת הדשמי הגדולה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה תקמ"ו, מצוות מעקה, משורשי המצווה, לפי שאם היות השם ברוך הוא משגיח בפרטי בני אדם ויודע כל מעשיהם, כל אשר יקרה להם טוב או רע בגזירתו ובמצוותו לפי זכותן או חיובן, וכעניין שאמרו זיכרונם לברכה במסכת חולין בדף זין, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, אף על פי כן צריך האדם לשמור עצמו מן המקרים הנהוגים בעולם, כי הקל ברא עולמו ובנאו על יסודות עמודי הטבע, וגזר שיהיה האש שורפת והמים מחבים על אהבה, וכמו כן יחייב הטבע שאם תיפול אבן גדולה על ראש איש תרוצץ את מוחו, או אם יפול האדם מראש הגג הגבוה לארץ שימות, והוא ברוך הוא חנן גופות בני אדם ויפח בהם נשמת חיים בעלת דעת לשמור הגוף מכל פגע, ונתן שניהם הנפש וגופה בתוך גלגל היסודות, ואמה ינהגום ויפעלו בהם פעולות. ואחר שהקל שיאבד גוף האדם לטבע, כי כן חייבה חוכמתו מצד שהוא בעל חומר ציווה הוא לשמור מן המקרה, כי הטבע שהוא מסור בידו יעשה פעולתו עליו אם לא יישמר ממנו. ואומנם יהיו קצת מבני אדם אשר המלך חפץ בעיקרם לרוב חסידותם ודביקות נפשם בדרכיו ברוך הוא, הם מהחסידים הגדולים אשר מעולם אנשי השם, כמו האבות הגדולים והקדושים והרבה מן הבנים שהיו אחריהם, כמו דניאל, חנניה, מישאל ועזריה ודומיהם, שמסר הכל הטבע בידיהם, ובתחילתם היה הטבע אדון עליהם, ובסופם לגודל התעלות נפשם נהפוכו, שהיו הם אדונים על הטבע, כאשר ידענו באברהם אבינו שיפילו לכבשן האש ולא הוזק, וארבעת החסידים הנזכרים ששמו אותם לגו אתו נורה יקידתה, ושיער השעון לא יתחרך. ורוב בני אדם בחטאם לא זכו אל המעלה הגדולה הזאת, ועל כן תצווינו התורה לשמור משכנותינו, מקומותינו, לבל יקרינו מוות בפשיעותינו, ולא נסכן נפשינו על סמך הנס. ואמרו זיכרונם לברכה בספרה על פרשת אמור, שכל הסומך על הנס אין עושים לו נס. ועל הדרך הזה תראה רוב ענייני הכתובים בכל מקום, כי גם בהילחם ישראל מלחמת מצווה על פי השם, היו עורכים מלחמתן ומזיינים עצמן ועושים כל עניינם כאילו ישמחו בדרכי הטבע לגמרי, וכן ראוי לעשות לפי העניין שזכרנו, ואשר לא יחלוק על האמת מרוע לב יודע בזה. לא היא כאמור המצווה 546 מתוך ה-613 מצוות התורה שבכתב, והדברים לקוחים מתוך ספר החינוך, והנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה. בדפינו היומי פרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, בדף למד ג' במסכת ביצה. בסיום השיעור אתמול, שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום והחזרה, נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מה הדין להלכה להסיק בחזרה רטיבה ביום טוב? והתשובה, בגמרא נפסק שביבש מותר, ברטוב אסור, ורשי כתב שזה רק לרבי יהודה, אבל לרבי שמעון שאין דין מוקצה מותר גם ברטוב, ולתוספות גם לרבי שמעון רטוב אינו ראוי להסקה כלל והוא מוקצה. שאלה שנייה, לרבי שמעון שאין דין מוקצה, האם מותר להניק בהמה במקל ביום טוב ומדוע? ותשובה, אסור, כיוון דמחזי כאזי לחינגה, כמי שהולך לשוק. שאלה שלישית, לרב לזר המתיר לקחת קיסם לחצות שינה, והאם זה גם ממה שבחצר? לרשי, זה גם ממה שבחצר ולתוספות רק בראוי לאכילה מותר מה שבחצר ולא לגבי קיסם וכדומה הראויים להסקה. שאלה רביעית, איזה נפקמין העולם ממחלוקתם של רב לזר וחכמים, האם יש איסור דאורייתא או דרבנן בכתימת קיסם לחצות שיניים? והתשובה, לרב לזר שיש איסור דאורייתא לקטום עבור השיניים שעושה כלי, אם כן, כשכותם בשביל ריח יש איסור דרבנן. ולחכמים שלכתום בשביל לחצות שיניים זה רק איסור דרבנן כשכותם בשביל ריח, ואינו עושה כלי מותר לגמרי. שאלה חמישית, מדוע מותר לשבור חבית של מוסטקי לאכול גרגרות שבתוכה? לרשי, משום שרעועה ולא חששו שיעשה ממנה כלי שמה תתקלקל, וממילא הוא דואג לעשות נקב הכי קטן שיוכל, ולתוספות, כיוון שמדובקים החלקים בזפת ואינם שלימים, לא נחשב לתיקון כלי כשפותח. והשאלה האחרונה על דף למד ג' הייתה, והמגבב מן החצר, האם יכול לעשות ציבורין ציבורין, מה הצדדי הספק? לתנא קמא אסור, כיוון שנראה כמי שאוסף למחר ותורח לצורך חול. לרבי שמעון מותר, שכיוון שרואים שמסיקם תחת כדירתו, מוכח שאין זה לצורך מחר. אלה הם הוריי ורבותיי, השאלות והתשובות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, בדף למד ג' במסכת ביצה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, כוח בתשרי תשפ"ב. קר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ל"ד במסכת ביצה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, שימו לב, בדף ל"ד עמוד א', מן המשנה המצויה בתחתית העמוד, 8 שורות לפני סוף העמוד. בדף ל"ד עמוד א', המשנה הפותחת במילים, רב לזר אומר, נוטל אדם קיסה משלפניו לחצוץ בו שיניו, הוא מגבב מן החצר ומדליק, שכל מה שבחצר מוכנו. החכמים אומרים, מגבב משלפניו ומדליק. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה מביאה מחלוקת לגבי נטילת קיסמים לחציצת השיניים ולהבערה ביום טוב. אומרת המשנה בדף למד ג' עמוד א', רבי אליעזר אומר, נוטל אדם, מותר לאדם ליטול קיסם ממה שלפניו, דהיינו בבית, לחצוץ בו, ליטול בו את הבשר החוצץ בין שיניו משיירי אכילתו. הוא מגבה, וכן מותר לאדם לאסוף קיסמים דקים וקשים מן החצר ומדליק בהם, משום שכל מה שבחצר מוכן הוא לצורך יום טוב ואינו מוקצה. והחכמים אומרים, מגבב ממה שלפניו הוא מדליק, כלומר מותר לאדם לאסוף קיסמים דקים וקשים להדליק בהם רק ממה שלפניו בבית, אבל אסור לאוספה מן החצר, כיוון שהם דקים ויש תרחה גדולה לאוספה מן החצר, ואינם עומדים לכך מערב יום טוב, אסורים משום מוקצה. שואל הרשב"א, אם טעם האיסור לאסוף מן החצר משום שאינם עומדים לכך מערב יום טוב, אם כן מדוע מי שלפניו מותר, והרי גם הנמצאים שם מוקצים הם, משום שלא היו מוכנים לכך מערב יום טוב, ולכן כותב הרשב"א שייתכן שהכוונה היא שהתנור והקיריים נמצאים בחצר, ודעתו מערב יום טוב על הקיסמים הסמוכים לתנור ולקיריים, ומהם מתירים חכמים לאסוף, והם הנקראים בלשון המשנה מי שלפניו. וכן כתב הרמב"א בפירוש המשניות שמדובר כשמבשל בשדה ואוסף עצים מסביבותיו ומדליק. וכן לעניין נטילת קיסם משלפניו, חולקים חכמים על רב לזר וסוברים שדווקא כדי להדליק מותר לתלם, אבל כדי לחצוץ בו שיניו אסור ליטול אף משלפניו, משום שסתם עצים נועדו רק להסקה ולא לתשמיש אחר, ולצורך תשמיש אחר היה לו להכינו מערב יום טוב. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, והחכמים אומרים, יוצא שחכמים סוברים כרב יהודה הסובר שיש איסור מוקצה, ואם כן יוצא ששיטתה משלו כהלכה, שרי מוקצה נפסק ההלכה כדעת רבי שמעון שסובר שאין איסור מוקצה, ולכן חולקים התוספות על רשי ומפרשים שחכמים אסרו ליטול קיסם לחצוץ בו שיניו לא משום מוקצה, אלא משום גזירה שמה יקטום את הקיסם ויתקנו לצורך כך ביום טוב, יעבור על איסור של תיקון כלי. מביאה המשנה בדף למד ג' עמוד א' הלכה אחרת לגבי הוצאת אש ביום טוב. אין מוציאין את האור, את האש, ביום טוב, לא מן העיצים ולא מן האבנים על ידי שפשופם או הקעתם זה בזה, ולא מן האפר, מן קרקע קשה שכשחופרים בה יוצאת אש ממקום החפירה, ולא מן הרעפים, כלי חרס חלולים באמצעם ומכסים בהם את הגגות, ולא מן המים שהיו נותנים בכלי זכוכית לבנה מים ומעמידים אותו כנגד השמש בזמן שהיא חמה מאוד, ועל ידי כך הזכוכית הייתה מתחממת ומוציאה שלהבת, ומביאים נאורת של פשטן, היינו שברי גבעולים שמתנערים מהפשטן בשעת ניפוצו והכנתו לתביעה, שאז זה נוח וקל להישרף, ומקרבים אותה לזכוכית החמת שנוגעת בה, ועל ידי כך הייתה הנאורת נדלקת, וטעם האיסור להוציא אש מכל הדברים הללו, משום שהוא מוליד ויוצר אש חדשה ביום טוב. ואילו הרמב״ם כותב, בהלכות יום טוב פרק ד' הלכה א', שטעם האיסור להוציא אש, משום שהיה יכול להוציאו מערב יום טוב. ומסיים את המשנה בדף למד ג' עמוד א' בהלכה נוספת בעניין מלאכה באש ביום טוב, ואין מלבנים לא מחממים באש את הרעפים ביום טוב כדי לצלות בהן. זו היה המשנה שלנו בדף למד ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, במחצית השורה האחרונה של דף למד ג' עמוד א'. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, והנה הופכים אנו את הדף לדף למד ג' עמוד ב', אוכלי בהמה, המאכלים שהבהמה אוכלת כגון קש, ועלי קנים אין בהם משום איסור תיקון כלי ומותר לקטום אותם ולתקנם בשבת כדי לחצות את שיניו. והראש כותב שאפילו בסכין מותר לחתוך מהקש והתבן כדי לחצות בו שיניו. כיוון שרקים הם וראויים לאכילת בהמה ואין תיקונה מתקיים ולכן גם אינו נחשב לתיקון כלי. כי אין הדבר נחשב לכלי אומר הרן אלא כשמכינו מעיצים שהדרך לעשות מהם כלים. והמתקנם נחשב כמפורר אוכל בלבד אומר הרי מילוניל. מקשה הגמרא על רב יהודה. ATV הקשה רב כהנא לרב יהודה שנינו בברייתא. המופיעה בתוספתה של מסכת שבת, מטלטלין בשבת עצי בסמים שנתלשו מערב שבת, שהרי אם נתלשו בשבת אסורים משום מוקצה, אומר המאירי, אם כן מטלטלין בשבת עצי בסמים שנתלשו מערב שבת כדי להריח בהם ולהניף, להוליך ולהביא בהם לחולה כדי לקררו מן החמימות שבו, ומוללו משפשפו בין אצבעותיו כדי להוציא ריחו ומריח בו, ולא יקטמנו, לא ישברנו כדי שיהיה מקום הקטימה לך וריחו נודף, ואז יוכל להריח בו משום שגוזרים גזירה שמה יבוא לקוטמו ולתקנו כדי לחצוץ בו שיניו, שבזה הוא עושה כלי ועובר על איסור תורה. ואם כתמו כדי להריח בו פטור הוא מדאורייתא, כיוון שלא נתכוון בקטימתו לעשיית כלי, אבל אסור לעשות כן מדרבנן משום הגזירה האמורה. אם רוצה לחצוץ בו את שיניו בשבת לא יקטמנו, ואם כתמו בשוגג חייב חטאת, כיוון שעבר על איסור תורה בשוגג של תיקון כלי. אם כן רואים שיש עצי בסמים רכים שהם גם מאכל בהמה, ומכל מקום שנינו בברייתא שאם כתם זאת כדי לחצוץ בו את שיניו חייב חטאת. וקשה על רב יהודה שמתיר זאת לכתחילה, ואילו הרשב"א מסביר את קושיית הגמרא, ששנינו בברייתא ומוללו ומריח בו, משמע מזה שמעיצים רכים. והראיה לכך שלאחר שתירץ לו רב יהודה שמדובר בקשים ולכן נאסר לקוטמה, מקשה הגמרא, קשים בני מלילה לינו. משמע שעיקר הקושייה היא ממה ששנינו שהמוללו, משמע שמדובר בענפים רכים הראויים למאכל בהמה. אמר לי ישיב רב יהודה לרב כהנא, קושייה גדולה הקשית עליי מן הברייתא. שהרי גם משת, גם עכשיו, אם היית מוצא ברייתא אחרת האומרת שהקוטם מאכלי בהמה לחצוץ בו שיניו פטור אבל אסור מדרבנן, גם מברייתא כזו קשה לי, גם מברייתא זו היה קשה עליי, שהרי אני מתיר לקטום לכתחילה. אם כן, מהברייתא שהבאת ששנינו בה שאם קטם אותם לחצוץ בהם את שיניו בשבת חייב חטאת, מבעיה, וכי צריך לומר שקשה עליי? הרי כל שכן שזה קשה על מה שהתרתי לקטום אפילו לכתחילה, אלא שבאמת, אומר רב יהודה לרב כהנא, אין הברייתא קשה עליי כלל. שכן קיטניה היא הברייתא הזו ששנינו בה שאם כתמו חייב חטאת מדברת באופן שכתם בעצי בסמים קשין שאינן ראויים למאכל בהמה, ואותם אכן אסור לקטום ולתקן שתיקונם מתקיים ויש בו משום עשיית כלי והעושה כן חייב קורבן חטאת. ואילו אני רב יהודה מה שהתרתי לקטום היה רק בעצי בסמים רכים הראויים למאכל בהמה שאין תיקונם מתקיים ואין בו משום עשיית כלי. כך מפרש רשי את הגמרא. שואלים התוספות בדיבור המתחיל פטור אבל אסור, מדוע העריך רב יהודה כל כך בלשונו? היה צריך לתרץ מיד שהברייתא האוסרת מדברת בעצי בסמים קשים, ואילו הוא עצמו רב יהודה דיבר בעצי בסמים רכים. לכן מפרשים התוספות בשם רבינו תם, שרב יהודה ישיב בתחילה לרב כהנא שפשוט שהברייתא האוסרת נשנתה בטעות, כיוון שמפשטות לשונה משמע שדיברה בין ברכים ובין בקשים, ואין סברה לומר שאסור לקטום כלל עיצים רכים, שהרי זה מותר לגמרי אפילו לכתחילה. וכל שכן שנשנתה בטעות, כיוון שהחמיר התנא יותר, שאם קטם לחצוץ שיניו חייב חטאת, והרי אם מדובר ברקים, ודאי שזה אינו נכון. ועל כך ישיב רב כהנא, שאם אכן היית מתיר רק ברקים, הייתי יכול לתרץ שהברייתא האוסרת מדברת בקשים שאינם ראויים למאכל בהמה. אבל לשיטתך המבוארת לאלן שמותר לקטום אף קשים כדי להריח, קשה מהברייתא האוסרת זאת. ואילו רב יהודה סובר שבקשים יש רק איסור דרבנן לקטום כדי לחצוץ את שיניו, וממילא כדי להריח מותר גם לכתחילה. חוזרים אל הגמרא שמקשה, הרי בתחילת הברייתא שנינו, ומוללו מריח בו את העצי פסמים. אם כתירוצו של רב יהודה שהברייתא מדברת בעצי בסמים קשים, וכי בני מלילה נינו, וכי ניתן למלול ביד עצי בסמים קשים, הרי אם ימללם וימעכם, הם יתפוררו. ותרץ את הגמר חיסור המחסרה והכי קטן, יש ללמוד את הברייתא כאילו חסרה מספר מילים וכך צריך לשנות בה. מוללו מולל את עצה בסמים ומריח בו, וכן קוטמו ומריח בו. ויכול לעשות כן אפילו לכתחילה, שהרי אף לקוטמו כדי לחצוץ בו את שיניו מותר. ומה שנקטה הברייתא קוטמו כדי להריח בו, היינו כיוון שאין רגילות לתקן ענפים רכים כדי לחצוץ בהם את שיניו. שמחמת רקותם לא ניתן לחצוץ בהם ואין בהם משום איסור תיקון כלי. וממשיכה הברייתא ואומרת במה דברים אלו אמורים בעצי בסמים רכים שראויים למאכל בהמה וקטימתם ותיקונם אינו נחשב לעשיית כלי. אבל בעצי בסמים קשים שרגילים לקוטמה מהעץ כדי לחצוץ בהם שיניו, לא יקטמנו להריח בו שמה יקטום כדי לחצוץ בו את שיניו, ואם כתמו להריח פטור אבל אסור מדרבנן. אם רוצה לחצוץ בו שיניו לא יקטמנו, ואם כתמו בשוגג חייב חטאת כיוון שעבר על איסור עשיית כלי בשבת. מביאה הגמרא סתירה בין ברייתות בדין קטימה כדי להריח. תני חדה שנינו בברייתא אחת, עץ בסמים קוטמו ומריח בו, ותני אידך בברייתא אחרת שנינו, עץ בסמים לא יקטמנו כדי להריח בו. סתירה בין הברייתות. תרץ את הגמרא אמר רבי זיירא אמר רב חיסדא בשמו של רב חיסדא לא קשיא, אין סתירה בין הברייתות. הברייתא ששנינו בה שמותר לקטום לכתחילה כדי להריח מדברת בעצי בסמים רכין, הראויים למאכל בהמה שאין בקטימתה משום איסור עשיית כלי, כמבואר לעיל. הברייתא ששנינו בה שאסור לקטום כדי להריח מדברת בעצי בסמים קשין, שאם קוטם מהם כדי לחצוץ את שיניו יש בזה איסור תורה של עשיית כלי, ולכן גזרו שאסור לקוטמן אף כדי להריח בהם כמבואר לעיל. מקשה הגמרא על מה שנתבאר שאסור לקטום עצי בסמים קשים כדי להריח בהם. מתקיף לה מקשה רבחה בר יעקב בקשין המיילו, מדוע אסור לקטום עצי בסמים קשים כדי להריח בהם שמה התכוון לעשות כלי, וכי גזרו רחמים על אינו מתכוון משום מתכוון? מה ישנה מהד אתנן? במה שונה דין זה ממה ששנינו במשנה במסכת שבת בדף קוף ממבב עמוד א'? שובר אדם בסכין או בסייף את החבית הסתומה בשבת כדי שיוכל להוציא ולאכול ממנה גרו גורות תהנים מיובשות שבתוכה, והטעם שמותר לשבור כיוון שמקלקל בשבירתו ואין בכך כל איסור, ובלבד שלא יתכוון במעשה וליפות את מקום השבירה שיהיה לה פתח נאה ולעשות את החבית כלי, שזה אסור משום מלאכת מכה בפטיש. הנה מבואר מן המשנה הזו שלא גזרו חכמים שלא ישבור את החבית כשאינו מתכוון לעשותה כלי, שמה יתכוון לעשות לה פתח נאה. אם כן קשה, מדוע אסור לקטום עצי בסמים קשים כשאינו מתכוון לעשותם כלי אלא להריח בהם? מדוע גוזרים שמה יתכוון לעשותם כלי ואוסרים? ועוד עוד קשה, הרי רבה בר רבדה ורבין בר רבדה, דאמרי תרוויו, אמרו שניהם, כי יבינן בי רב יהודה כשהיינו בביתו של רב יהודה בשבת, הווה מפשח ויאיבלן, עלותה עלותה. היה תולש ענפים מעץ גדול של עצי פסמים שאינו מחובר לאדמה, ונותן לנו מהם מקלות גדולים כדי להריח בהם. ואף על גד חזיה, לקטטה דנרגי וחציני, למרות שהיו ראויים לעשות מהם בית יד לקרדומים ולמעצדים, שהוא מין גרזן קטן ורחב שהיו מחליקים בו את העיצים. כיוון שאלו היו ענפים קשים, אז הם שיכלו לשמש לבית יד לקרדומים, ולא נהג רב יהודה בזה איסור שמה התכוון לעשות כלי. תרץ את הגמרא לא קשיא, הברייתא שאסרה לקטום ענפים קשים כדי להריח נשנתה כשיטת רבי אליעזר שסובר שקטימה בעץ קשה לחצוץ בו את שיניו אסורה מן התורה, ולכן גזר בקוטם במתכוון להריח משום קוטם במתכוון לחצוץ שיניו. וכן הברייתא שאסרה לקטום עצי בסמים אפילו כשמאכל בהמה שממנה הקשה לאל בתחילת העמוד רב כהנא לרב יהודה שהתיר זאת, סברה כרבי אליעזר שלחצוץ בו שיניו יש איסור תורה, ולכן לא חשש רב יהודה לקושייה הזאת, כיוון שהוא סבר כחכמים שאין בזה איסור תורה, וממילא כדי להריח מותר לכתחילה. רב יהודה שקטם ענפים קשים כדי להריח בהם, סבר כרבנן שסוברים שאין בקטימה איסור תורה כלל, וכפי שהתבהר. ומביאה עכשיו הגמרא את המחלוקת בזה. לתניא, שנינו בברייתא מופיע במסכת שבת בדף פ"א עמוד ב', רבי אליעזר אומר נוטל אדם קיסם מי שלפניו בשבת וביום טוב לחצוץ בו את שיניו, כיוון שכל מה שלפניו מוכן ואינו מוקצה. וחכמים אומרים לא ייטול קיסם אלא מאיבוס של בהמה, כלומר ייטול רק דבר הראוי למאכל בהמה, שכיוון שהוא ראוי ומוכן לכך, מוכן הוא אף לשאר התשמישים ואינו מוקצה. אבל שאר העיצים, ואף אילו שלפניו, כיוון שהדרך להשתמש בהם לדבר האסור, כגון לעשות מהם כלים, לא יתירו חכמים לטלטלם אלא לצורך הסקה, ולא לשאר תשמישים. ושווין ומסכימים חכמים ורבי אליעזר, שלא יקטמנו שאסור לקטום את הקיסם שאינו ראוי למאכל בהמה. אבל בדין זה נחלקו, שאם כתמו לאותו קיסם כדי לחצוץ בו שינה ולפתוח בו את הדלת, שבכך עשהו כלי, אם עשה זאת בשוגג, בשבת, חייב להביא קורבן חטאת. ואם עשה זאת במזיד ביום טוב, עבר על איסור לא תעשה וסופג את ה-40 מלכות. אלו הם דברי רבי אליעזר. ומה שהוא מחלק בין שבת ליום טוב ואמר שבשוגג בשבת חייב חטאת ובמזיד ביום טוב סופג את ה-40, משום שעבירה בשוגג בשבת מצויה יותר מעבירה במזיד, ולכן נקט בדווקא שוגג. ואילו ביום טוב אינו חייב חטאת בשוגג, שהרי במזיד אינו חייב קראת או סקילה, ורק באיסור כזה חייב חטאת בשוגג, ולכן נקד בו את החיוב מלכות במזיד, כך מסביר השיטה המקובצת. וחכמים אומרים, חכמים חולקים על רבי אליעזר, ואומרים אחד זה ואחד זה, בין בשוגג בשבת ובין במזיד ביום טוב, אינו אלא משום שבות. אין איסור מן התורה לקטום את הקיסם אפילו לשם עשיית כלי, אלא רק מדרבנן. וכל איסורי שבת ויום טוב שהם מדרבנן נקראים שבות, כאמור ברש"י במסכת עירובין בדף למד ג' עמוד א'. כיוון שהקטימה בידו אינו תיקון כלי גמור, ולכן חשובה היא כתיקון כלאחר יד. אלא אם כן חותכו וממחקו לקיסם בסכין, באופן זה נחשב הדבר כתיקון כלי גמור, וזה יהיה אסור מדאורייתא. כעת מבארת הגמרא כיצד הסתירה בין הברייתא שאסרה לקטום מעיצים קשים להריח לרב יהודה שהתיר, תלויה במחלוקת רבי אליעזר וחכמים. רבי אליעזר דקה אמר אטם, חייב חטאת. רבי אליעזר שאמר שם לגבי הקוטם קיסם בשבת כדי לעשותו כלי לחצוץ בו את שיניו, שחייב קורבן חטאת, אך כאן בקוטם עצי פסמים קשים כדי להריח, הסבור שפטור מעונש מדאורייתא, אבל אסור מדרבנן, שגוזרים שמא יקטום אותם לעשותם כלי לחצוץ בו שינה ויעבור על איסור תורה, וכשיטתו שנויה הברייתא שאסרה לקטום מצי בסמים קשים. ורבנן דקאמרי אטם וחכמים שאמרו שם לגבי הקוטם קיסם בשבת לחצוץ את שיניו, שפטור אבל אסור מדרבנן, אך כאן בקוטם מעצי בסמים קשים כדי להריח, הסברו שמותר לעשות כן לכתחילה. ואין שייך לגזור על כך, שהרי גם אם יקטום כדי לחצוץ את שיניו, יעבור על איסור דרבנן בלבד ולא על איסור תורה. וכשיטתם סבר רב יהודה שקטם מצי בסמים בשבת כדי להריח. מקשה הגמרא ולייטלה לרבי אליעזר הדתנן, האם רבי אליעזר לא סובר את מה ששנינו במשנה במסכת שבת שהובאה לאל, שובר אדם את החבית לאכול ממנה גרגורות, ובלבד שלא יתכוון במעשה ולייפות את מקום השבירה שיהיה לפתח נאה, ולעשות את החבית כלי, שבזה יש איסור תורה של מתקן כלי, ומבואר שם אינו מתכוון לעשות כלי מותר, ולא גזרו שמה יתכוון לעשות כלי אף שהוא איסור תורה. והרי מסוגייתנו מוכח שרבי אליעזר סובר שכן גוזרים על כך. ואם כן, מדוע רבי אליעזר לא חלק גם שם במשנה במסכת שבת ואסר לשבור את החבית שמה התכוון בשבירתו לעשותה כלי? תרץ את הגמרא, אמר רב אשי, לא מדובר במשנה הזו בחבית חרס רגילה, אלא כתננה היא. כך לכאורה צריך לגרוס בגמרא במקום תניה, כי זו משנה ולא ברייתא. מה שנאמר במשנה שם במסכת שבת, מדובר במוסטקי, בחבית שהייתה שבורה והדביקו את שבריה בשרף של עץ שעושים ממנו זפת. וריחו דומה לריח לבונה ומדביקים בו כערות חרס שנשברו. וכיוון שרעועה היא, אין חשש ירצה לעשותה כלי והתכוון לעשות לפתח נאה, ולכן אין לגזור בזה כשאינו מתכוון. לכן גם לרבי אליעזר מותר לכתחילה לשבור את החבית הזו בשבת כדי להוציא ממנה את הגרגרות, כי כיוון שהיא רעועה, יחוס עליה ולא יעשה לחבית נקב רחב מדי שמה יקלקלנה, אלא יעשה את הנקב הקטן ביותר כדי שיוכל להוציא ממנה את הגרגרות. כך התוספות בדיבור המתחיל כתניה, שמסבירים את דעתו של רש"י. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, לאל בדף למד ג' עמוד א', רב אליעזר אומר, נוטל אדם, מותר לאדם ליטול קיסה ממה שלפניו בבית לחצוץ בו, ליטול בו את הבשר החוצץ בין שיניו משערי אכילתו ומגבה, וכן מותר לאדם לאסוף קיסמים דקים וקשים מן החצר ומדליק בהם, משום שכל מה שבחצר מוכן הוא לצורך יום טוב ואינו מוקצה. והחכמים אומרים, מגבב מה שלפניו ומדליק, כלומר מותר לאדם לאסוף קיסמים דקים וקשים להדליק בהם רק ממה שלפניו בבית, אבל אסור להוספה מן החצר, כיוון שהם דקים ויש תרחה גדולה להוספה מן החצר, ואינם עומדים לכך מערב יום טוב, אסורים משום מוקצה. מביאה הגמרא תוספת ביור לדין הזה, ומביאה מחלוקת בהלכה הזאת. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, מגבב, אוסף קיסמים דקים וקשים מן החצר ומדליק בהם ביום טוב, משום שכל מה שבחצר מוכן הוא לתשמישו, ואינו מוקצה. ובלבד שלא יעשה מקיסמים אלו ציבורין ציבורין ערימות ערימות, מהטעם שיתבאר בסמוך, ורבי שמעון מתיר אף לעשותם ערימות מאותם קיסמים. מבארת הגמרא במייקה מפליגי, במה חולקים תנא קמא ורבי שמעון, כלומר באיזו סברה נחלקו האם אסור ומותר לעשות ערימות. משיבה הגמרא, מר סבר תנא קמא שאסר לעשות ערימות סובר, שבמעשה זה מחזי דמקניף למחר וליום האחרינה, נראה כמי שאוספם לצורך מחר או יום אחר, ועובר על איסור של מייחין מיום טוב לחול. ומקור האיסור ממה שנאמר בספר שמות פרק ט"ז פסוק ה', והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, ולמד מזה רבה לאל בדף ב' עמוד ב', שדווקא ביום חול מכינים לשבת וליום טוב, אבל אסור להכין משבת ליום טוב ומיום טוב לשבת, ולא משבת ויום טוב ליום חול. ומר סבר רבי שמעון שהתיר לעשות ערימות סובר, שאין לחשוש שהרואים אותו מלקט לערימות יחשדו בו שמכין ליום אחר, משום שכדירתו של האוסף שעומדת שם ומסיק מאותם עיצים תחתיה, מוכחת עליו שמלקט את העיצים לתשמיש של היום לצורך בישול. ועוד שנינו במשנה, אין מוצאים את האור לא מן העיצים ולא מן האבנים. מבארת הגמרא, מה טעם האיסור להוציא אש ביום טוב? מה היא טעמה? משיבה הגמרא, משום דקמוליד ביום טוב, שבמעשה זה הוא מוליד דבר חדש ביום טוב שלא היה קיים קודם לכן, ומעשה הוא קרוב לעושה מלאכה חדשה, ולכן אסרו חכמים. ומה שמותר להבעיר אש ביום טוב בעיצים או בפחמים, היינו כיוון שצריך לכך לצורך אוכל נפש, ולא ניתן לעשותו מערב יום טוב, אבל להדליק אש חדשה אסור, משום שיכול להדליקה ולחסותה ולהתמינה בערב יום טוב, וביום טוב ישתמש בה, ולא יהיה צריך להוציא אש חדשה, כך מסביר השיטה המקובצת. ועוד שנינו במשנה ואין מלבנים את הרעפים לצלוט בהם. מבארת הגמרא את טעם האיסור בזה, שואלת הגמרא מה יקרא עביד איזה מלאכה אסורה עושה בליבון הרעפים שמשום כך נאסר בזה ביום טוב, אף שעושה כן כדי לבשל או לצלוט על הרעפים. משיבה הגמרא אמר רבא בר חנה אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, אך ברעפים חדשים עסקינן. כאן במשנתנו אנחנו עוסקים ברעפים חדשים שלא הוסקו עדיין כלל עד עכשיו, וטעם איסור העסק הראשון בהם ביום טוב הוא, מפני שצריך לבודקן אם יכולים לקבל את הליבון ולא יישברו מחמת חום העסק. וכיוון שהם חדשים ועדיין לא בדקם, יש לחשוש שמה יישברו מחמת החום, ונמצא שתרח ביום טוב שלא לצורך, ולכן אסור ללבנם ולצלוט עליהם. ואמרי לה ויש אומרים, שרבי יוחנן אמר שטעם איסור העסק הראשון ברעפים חדשים ביום טוב, ומפני שצריך לחסמן, להקשותם, כלומר שבעסק הראשון הם מתחזקים יותר ומתקשים. ורבינו חננאל והערוך פירשו שהעסק הראשון גורם לסתום את נקבי הרעפים. ולפיכך, אף שעושה כן כדי לבשל ולצלוט עליהם לצורך יום טוב מכל מקום, כיוון שמדובר ברעפים חדשים, ובעסק ראשון הם מתקשים ונעשים לכלי שניתן לבשל ולצלוט עליו, אסור, אבל רעפים שכבר הסיכם פעם אחת, מותר ללבנם ולצלוט עליהם. מביאה הגמרא ספק התלוי בשני הטעמים של האיסור ללבן רעפים חדשים ביום טוב. תנן אתם שנינו משנה במסכת חולין בדף נ"ו עמוד א', בעניין האופנים שאוף נעשה טריפה, דרסה, אדם שדרס על האוף ברגליו, או שטרפה, שזרק וחוות את האוף בכותל, או שריצצתה באמה, שחוותה בחוזקה באמה באוף, על ידי דחיפה והפילתו על דבר קשה, היא עדיין מפרקסת, מנענת את עצמה וזוחלת ממקומה, אבל אינה יכולה לעמוד, והתפארת ישראל כתב שאינה יכולה להילך הילוך יפה, ובכל שלושת האופנים הללו יש חשש לריסוק איברים, ולכן יש לבדוק אם יכול העוף לשעות בחיים מעת לעת, דיינו יום אחד שלם לילה ויום שהם 24 שעות, ואם אכן שעתה מעת לעת ואחר כך שחטה כשרה, כיוון שאילו באמת נתרסקו איברי העוף לא היה יכול לחיות מעת לעת, אבל אם שחטו קודם ששעה העוף מעת לעת, אף שבדק העוף לאחר השחיטה ולא מצא סימן של טריפה, העוף טרף מאותו חשש לריסוק איברים שהוא אחד מ-18 טריפות המנויות במסכת חולין בדף מבית, שאיבריו מתפרקים אף שאין עיקר בו שום רושם מבחוץ. מוסיפה הגמרא ביור לדין זה של המשנה, אמר רבי אלעזר ברבי ינאי משום רבי אלעזר בן אנטיגנוס, אף אם שעה העוף מעת לעת אינו כשר מיד אלא צריכה בדיקה באיברים הפנימיים לאחר השחיטה. וזה מדי רבנן שהרי מן התורה די לטריפה של ריסוק איברים בשהייה מעת לעת כדי להוציאה מכלל טריפה. ולמה מדי רבנן צריך את הבדיקה? כיוון שהשהייה מעת לעת מועילה רק שלא נחשוש לטריפה של ריסוק איברים, אבל עדיין יש לחשוש שמא נשתברו לעוף. רוב צלותיו או נשברה השדרה ונפסק החוט שלה, או הערה בעוף אחד משאר מיני הטריפות המנויות במסכת חולין מדף מבית ואילך, ולגבי השאר מיני טריפות לא מועילה הבדיקה של שהייה מעת לעת, כיוון ששאר מיני הטריפות יכולות לחיות אפילו עד 12 חודש. כאמור שם במסכת חולין דף נ"ז עמוד ב'. אם כן מביאה הגמרא ספק על הדין הזה, באי מיני שאל ממנו רב ירמיה מרבי זיירא, מכיוון שאמר רבי אלעזר בן אנטיגנוס, שעוף זה שנחבל מדובר במשנה צריך בדיקה לאחר שחיטתו, מהו לשוחטה ביום טוב? האם ניתן לשחוט עוף כזה ביום טוב? הספק הוא, כיוון שנולד בעוף הזה פגם שמחמתו הוא צריך עדיין בדיקה נוספת לאחר שישחט, מי מחזיקין על רעותה ביום טוב או לא? האם משום חומרת איסור עשיית מלאכה שלא לצורך ביום טוב, מחזיקים את העוף הזה לפגום ואומרים שאינו כשאר העופות והבהמות שרובם אינם טריפות, אלא הוא ספק טריפה ואין לשוחטו ביום טוב? שהרי אם יתברר לאחר השחיטה שהוא טריפה, נמצא שמעשה השחיטה היה שלא לצורך יום טוב, ולכן חוששים לספק איסור תורה של מלאכת שחיטה, או לא, שגם בעוף זה הולכים אחר רוב העופות שאינם טריפות, ותולים שגם הוא כשר. מנסה רבי זיירא לפשוט את הספק ממשנתנו. אמר להישיב רבי זיירא לרבי ירמיה תנינא, הרי שנינו במשנתנו אין מלבנים את הרעפים לצלוט בהן, ואבינן במייקה אביד, ויקשנו בזה וכי איזה איסור הוא עושה בליבון הרעפים ביום טוב, והרי הוא צריך לבשל או לצלוט עליהם, והוא תרה אבערה לצורך אוכל נפש. ואמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, תירץ רבא בר חנה בשם רבי יוחנן, אחא כאן במשנתנו ברעפים חדשים עסקינן, ברעפים חדשים אנחנו עוסקים ואסור ללבנם, מפני שצריך לבודקן אם לא יישברו מחום הליבון, וחוששים שמה יישברו הם בעסק הראשון, ונמצא שתורח ביום טוב שלא לצורך. הנה מבואר שמשום חומרת איסור מלאכה ביום טוב שלא לצורך, מחזיקים ברעפים רעותה, כיוון שהם חדשים וחוששים שמה יישברו. ואם כן הוא הדין לעוף שנחבל, שיש לחשוש שמה הוא טריפה ואסור לשוחטו שמה יימצא טריפה, ונמצא ששוחטו ביום טוב שלא לצורך. אמר לי דוחה רב ירמיה את הראיה של רבי זיירא, ענן אנו, מפני שצריך לחסמן מתנינן לה. אנחנו שונים בדברי רבי יוחנן כאן במשנה אצלנו במסכת ביצה, לגבי האיסור ליבון הרעפים ביום טוב, למרות שצריך כדי לצלוט עליהם בשר, האיסור הוא מפני שצריך להקשותם ולעשותם כלי בעסק הראשון, ולא משום החשש שמה התפקעו הרעפים, כפי שאמר רבא בר חנה בשמו של רבי יוחנן. ובעסק זה ודאי מקשה אותם, ואם כן אין הוכחה מאיסור ליבון רעפים חדשים ביום טוב, שאסור לשחוט ביום טוב אוף שנחבל והוא ספק טריפה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין איסור אחר שטעמות דומה לטעם איסור ליבון רעפים. תניא, שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת שבת, היה יום שבת והסכימו כמה אנשים לעבור איסור ולבשל, כך מסביר זאת המאירי, והיה אחד מביא את האור, את האש לצורך בישול, כלומר שמביא גחלת להבערת האש מתחת לגדירה, ואחד מביא את העיצים ומבעיר בהם את האש מתחת לגדירה, ואחד שופט את הגדירה, מניח גדירה ריקה על האש, ואחד מביא את המים ושופחם לגדירה, ואחד נותן בתוכו, בתוך התבשיל, תבלין, ואחד מגיס, מערבב את התבשיל על ידי כף, כולן חייבים משום עשיית מלאכה אסורה מן התורה בשבת. המביא את הגחלת חייב משום מבעיר, מכיוון שכשהוא מוליך את הגחלת היא מתלבה מהרוח בשעת הליכתו. וכן המביא את העיצים ומבעיר בהם את האש חייב משום מבעיר, והמניח את הגדירה, הגמרא תבאר את איסורו לכמן, והנותנים את המים והתבלין לגדירה חייבים משום מלאכת מבשל. וכן המגיס חייב משום מלאכת מבשל, כיוון שעל ידי ערבוב התבשיל היטב ומקרב את בישולו. כך אומר הרשב"א במסכת שבת, שיש כעירוב בישול דווקא בהגסה הראשונה, בערבוב הראשון, מפני שמערב את כל התבשיל ומתבשל מהר יותר. שואלת הגמרא והתניא, בראשנינו בברייתא אחרת, לגבי כל אלו האחרון חייב וכולן כל השאר פטורין, אבל אסורים לעשות כן, שהרי כל פטור שנאמר בשבת בסתם הוא פטור אבל אסור, כאמור במסכת שבת בדף ג'. אז אם כן נאמר בברייתא לגבי כל מה שנאמר פה בברייתא, האחרון חייב וכולן כל השאר פטורים, מתרצת הגמרא לוקה שאין סתירה בין הברייתות. הברייתא ששנינו בה שכולם חייבים מדברת באופן שכולם עשו כפי הסדר האמור בברייתא, דאייטי אור מעיקרא, שהראשון הביא את האש מתחילה, ולכן השאר שהביאו את הדברים אחריו עשו מלאכת איסור בשבת וחייבים, כמבואר לעיל. והווה הברייתא השנייה שרק האחרון חייב מדברת באופן דאייטי אור לבסוף, שהמביא את הגחלת הביא את האש לבסוף לאחר שכבר כולם הביאו את שאר הדברים, ולכן רק הוא עבר על איסור תורה, אבל השאר שהביאו לפניו לא עשו כלום, שהרי בלא האש אין עברת עיצים ואין הדברים שבגדרה יכולים להתבשל. ואם הגיע האש באמצע, המביא קודם שהגיע האש פטור, והמביא לאחר מכן חייב, כך אומר המאירי. מבררת הגמרא על מה שעבר אותו אחד שהניח את הגדירה על האש, ששנינו בברייתא הראשונה שחייב. בישלמה כולו, הברייתא מובנת במה ששנתה לאל שכולם חייבים, שכן כעבדי מעשה, עשו מעשה איסור של מלאכה דאורייתא משום מבעיר ומבשל. אלא השופט מי שמניח את הגדירה על האש, לא מובן מהי כעבד, איזה מלאכת איסור הוא עושה כשמניח גדירה ריקה על האש. משיבה הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקי, שאחר כאן בברייתא בכדירה חדשה עסקינן. אנחנו עוסקים בגדירה חדשה, והדרך לתת אותה על האש כשהיא ריקה כדי להקשותה, ונמצא שהעושה כן בשבת מתקן כלי, ומשום מאותו טעם של איסור ליבון רעפים חדשים ביום טוב, שהוא מפני שמקשה אותם ונעשים כלי, נגעו בה, אסרו גם נתינת גדירה חדשה על האש, משום שמקשה את הגדירה ועושה אותה לכלי, וחייב משום מכה בפטיש. אבל בגדירה ישנה פטור זה שהביאה, שהרי לא עשה כלום, אלא שיש בזה איסור דרבנן, מפני שמבעיר את הגדירה, אומר המאירי. אבל אין צריך להיזהר שלא להניח על האש גדירה חדשה מלאה בתבשיל כדי לבשלו ביום טוב, שאז אין שייך בזה את הטעם של ליבון רעפים, ואין האש מקשה אותה. כך התוספות בדיבור המתחיל, אחה בגדירה חדשה עסקינן. אבל הראש כתב שאסור לבשל גם לא בגדירה חדשה ביום טוב, כיוון שהיא מזיעה ופולטת את המים שמתבשלים בה ואינה מתקשה, ומחזיקה את המים כראוי עד שיבשלו בה פעם אחת. ומבאר המחצית השקל, שכל עוד שלא בישלו בפעם אחת, אם נותנים בה מים בבישול הראשון, היא מזיעה בצד החיצוני שלה. ומשמע שהברייתא סוברת, שזה גם טעם האיסור בליבון רעפים חדשים במשנתנו, ואם כן יהיה קשה למי שסובר שהאיסור בליבון רעפים חדשים זה מפני שצריך לבודקם שמה יישברו, מתרץ המשמרות כהונה שבאמת לדברי הכל טעם האיסור במשנתנו הוא מפני שצריך להקשותם, ורק הוסיף רבא בר בר חנה עוד טעם לאסור, מפני שהוא גם צריך לבודקם שמה יישברו. מביאה הגמרא ברייתא בעניין שימוש בתנור וקיריים חדשים בשבת וביום טוב. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא, תנור וקיריים חדשים הרי הן ככל הכלים הניטלים בשבת וביום טוב בחצר, ואף שאינם חזקים ואינם ראויים להניח עליהם דברים, מכל מקום מותר לטלטלם, כיוון שראויים להניח דברים בתוכם, וכל שכן שמותר לטלטל תנור וקיריים ישנים, שהרי הם כבר חזקים ויכול אף להניח דברים מעליהם. אבל אין שחים אותם בשמן כדי לחליקם ולצחצחם, ואין תשין, לא משפשפים ומחליקים אותם במטלית, לפני הסקתם בכבשן הגדול, שכך הייתה דרכם לעשות בתנור ובקיריים החדשים שהיו חופפים, ומנגבים אותם במטלית, ואחר כך מצרפים אותם בתוך הכבשן הגדול, כדי לחזקם ולהקשותם, אומר המאירי. לא עושים את זה, ואין מפיגים אותם בצונן כדי לחסמן, ואין מעבירים את חומם לאחר הסקתם על ידי שרייתם במים צוננים כדי להקשותם ולחזקם. שהצינון שאחר העסק מחזק את הכלים. והטעם בזה, כיוון שאם הצונן שהוא ההפך מן החום נוגע בו, החום מתכנס בתוך הכלי ועל ידי כך הוא מתחזק. אבל על ידי העסק בלבד, אין התנור מתחזק הראוי. ואילו הרשב"א כתב שלא העסק מחזק את התנור והכלים, אלא אף בנתינת צונן הם מתחזקים ואסור בשבת ויום טוב. וכל הדברים הללו אסורים משום תיקון כלי. ומותר לאפות ולבשל בתנור וקיריים חדשים ביום טוב, כיוון שרק רעפים חדשים מתחזקים בעסק הראשון, אבל תנור וקיריים חדשים אינם מתחזקים לגמרי על ידי הסקתם בלבד, עד שגם ישפוך עליהם מים צוננים לאחר מכן כמבואר לעיל. ואם רוצה לצנן מעט את חום התנור על ידי נתינת משקים עליו, בשביל לאפות בו ביום טוב, כגון שהעסיק תנור חדש בערב יום טוב סמוך לחשיכה, והוא עדיין חם ביותר ורוצה לאפות בו לאחר שחשיכה ביום טוב, וחושש שבלא הצינון תשרף הפת באפייה מחמת חומו הרב של התנור, הרי זה מותר לצנן את התנור במים צוננים. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, ואין מפיגים במה שונים תנור וקיריים חדשים שרוצה לאפות בהם ביום טוב, מאשר רעפים חדשים שרוצה לצלות בהם ביום טוב, שאותם לא יתירו ללבן מפני שמקשה אותם. תרצים התוספות שרעפים חדשים ודאי מתחזקים על ידי הליבון, וזה תיקון כלי גמור. אבל תנור וקיריים חדשים אין זה ודאי שמתחזקים לגמרי על ידי נתינת המים הצוננים מבחוץ, ולכן מספק התירו לצורך אוכל נפש. ואילו המאירי כתב שכאן התירו כיוון שאין כוונתו לחזק את התנור כלל. והרן כתב ותירץ שברעפים הוא מתקן את הכלי קודם שמשתמש בו, אבל כאן בתנור וקיריים רק בעת השימוש בהם הוא מתקן את השמישם, וכיוון ששימושם הוא לצורך אוכל נפש, התירו. מביאה הגמרא ברייתא אחרת המדברת גם היא בסופה על עסק בתנור חדש, ובתחילה עוסקת הברייתא בהשרת שיער מבהמה ביום טוב. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא, מולגין מותר ביום טוב להשרות במים רותחים את הראש ואת הרגליים של בהמה שחוטה כדי להסיר את השיער שעליהם. ואם לא רצו להשרותם ברותחים, מהבבין אותן. מותר לשרוף את השערות שבראש וברגליים באור באש, אבל אין תופלין, אין מורחים אותם בחרסית חרס שנקטש ועורבב עם מים עד שנהיה טיט, ולא באדמה מן אדמה של עניין זהו כסיד וחרסית ולא בסיד, שזה מין אבן שרופה וקטושה שירבבוה במים ועשויה לתוך בה את הבית. ובכל הדברים הללו היו משתמשים כדי להסיר את השיער, ואין עושים זאת ביום טוב משום שכך דרך מעבדי האורות לעשות לעורות של העיזים כדי לתלוש את שערותיהם, ונראה כמעבד שהיא מלאכה אסורה ביום טוב, ואין גוזזים אותה את השערות במספריים, שנראה כמי שגוזז את השיער כדי להשתמש בו, ובזה אסור משום מלאכת גוזז. ודווקא את הראש והרגליים מותר להשרות, כיוון שלא נוח להפשיט את עורם לצורך כך, אבל את כל הגוף אסור, כיוון שקל יותר להסיר את השערות שעליו בהפשטת האור, ולכן יעשה כך. כך תוספות בדיבור המתחיל מולגין. עכשיו מבאר את הברייתא בעניין תיקון הירק לצורך אכילה ביום טוב. ואין גוזזין ביום טוב את ראשי העלים הרקובים או הכמושים מהירק התלוש בתספורת שלו במספריים המיועדים לגזיזתו מן הקרקע, כיוון שמי שרואה זאת יסבור שהאדם הזה ליקט את הירק היום, ויבואו להתיר גם לתלוש מן הקרקע. כך אומר פסקי הריד, והשיטה מקובצת כתב טעם נוסף משום שזה מעשה חול, עובדין דחול. אבל אומרת הברייתא, מתקנין, מותר לתקן ולהכין את הקונדס ואת העקביות שהם מיני ירקות שיש תורח רב בתיקונם, ומכל מקום, כיוון שתורח כדרכו לצורך יום טוב, מותר. והתורח הוא כיוון שצריכות בישול רב. כך אומר פסקי ריד, והערוך פירש שהם ירקות מרים שצריך למתקם על ידי בישולם במים רותחים על גבי האש, ואף שקודם שממתקם אינם ראויים לאכילה, מחמת מרירותם, מכל מקום מותר לטלטלם ביום טוב כדי למתקם לאכילה. כיוון שדיברה הברייתא על תרחה ביום טוב, היא מבארת עניין נוסף שיש בו תרחה. הוא מסיקין ואופין ביום טוב בפורני, בתנור גדול שפיתחו בצידו, אף שיש בכך תרחה רבה מצד גודלו של התנור, אין חוששים לכך ביום טוב אם נצרח דווקא לתנור כזה כדי לאפות אוכלים רבים, כיוון שיש לו הרבה אורחים, ולא די לו בתנור רגיל. וכן מחמין חמין, מותר ביום טוב לחמי מים חמים באנטיחי, קירה או יורה גדולה, השומרת על חום המים לאחר רתיחתם למשך זמן רב, ואף ששומר על החום זמן רב ואפילו עד לאחר יום טוב, אין חוששים שנראה כמחמם לצורך חול, אם אכן נצרך לכמות גדולה עבור אורחים. והגמרא במסכת שבת בדף מ"א עמוד א' מביאה שני פירושים מה זה אנטיחי. פירוש אחד, בי קירי ופירש רשי שהיא קירה שיש בה שני חללים שדופן מפרידה ביניהם, חלל אחד שהגחלים מונחים בו ובחלל השני נתונים המים שרוצה לחמם, והפירוש השני שאנטיחי זה בי דודי, ומפרש רשי שזה יורה גדולה, מיחם גדול, שעושים בתחתיתה שני שוליים ומניחים גחלים ביניהם, והמים המתחממים נתונים על השוליים העליונים. ולמרות שבמסכת שבת אסרו לשתות מאנטיחי שגרפו ממנו את הגחלים, שמפני שחומו רב גם לאחר שגרפו ממנו את הגחלים, הוא מוסיף הבל וחום במים, כמבואר בגמרא במסכת שבת, שם מכל מקום ביום טוב מותר, משום צורך אוכל נפש, כך מסביר רבינו חננאל. והלכה נוספת בעניין הפורני, התנור הגדול, ואין אופים ביום טוב בפורני חדשה שעדיין לא הוסקה, משום שחוששים שמה אתה בעסק הראשון תיפחת, תיבקע, ותישבר מרוב החום ונמצא שתרח ביום טוב, שלא לצורך. ואילו הרמב"ם הלכות יום טוב פרק ג' הלכה י' כתב שהחשש הוא שמא כשתיפחת תיפסד הלחם וימנע משמחת יום טוב. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הלכה אחרת בעסק התנור. תנור רבנן. שנו חכמים עוד ברייתא המופיעה בתוספתא. אין נופחין ביום טוב במפוח. כלי חלול צר וארוך באש של התנור כדי ללבותה מפני שנראה כאומן העושה מלאכה. ולכן אף על ידי שינוי אסור, אומר הים של שלמה. אבל נופחין באש התנור בשפורפרת, שאף אי מין קנה ארוך וחלול, אבל אינה משמשת למלאכת אומן, שבנפיחה זו אינו נראה כאומן העושה מלאכה. ואף בנפיחה כדרכו מותר ואין צריך לשנות, אומר הים של שלמה. והלכה אחרת בעניין הכנה לצלייה ביום טוב, אין מתקנים ומכינים את השפוד, שפוד חדש לצורך צליה ביום טוב, אין מחדדים אותו את השפוד, אם ניטל ראשו המחודד כדי שיוכל לתוכבו כראוי בבשר הנצלה, שגם זה בכלל האיסור של מתקן כלי. והגמרא לעיל בדף כוח עמוד ב' הביאה מחלוקת בין חכמים שאוסרים לתקן מכשירי אוכל נפש ביום טוב לבין רבי יהודה שמתיר לעשותם ביום טוב. והתנא ששנה את הברייתא הזו סובר שלא כשיטת רבי יהודה המתיר, אלא כחכמים האוסרים, ועוד יש לומר שמדובר שנשבר ראשו מערב יום טוב, וידע זאת והיה יכול לתקנו, שבאופן זה גם רבי יהודה מודה שאסור לתקנו ביום טוב. ברייתא נוספת בעניין תיקון כלי ביום טוב לצורך צליה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אין מפצעין את הקנה לצלות בו מליח, אסור לשבור קנה ביום טוב כדי להניח את חתיכות הקנה על כלי הצליה ולצלות עליו דג כדי שלא יישרף מחום הברזל, שבכך נחשב שעושה כלי, כיוון שכל דבר חדש שעושה כדי להשתמש בו נחשב לתיקון כלי שאסור ביום טוב. אבל מפצעין שוברים את האגוז במטלית, כלומר שנותן האגוז בתוך מטלית ומכה עליה. והוא עושה זאת על ידי שהוא מכסה במטלית, כדי לשבור אגוזים רבים בבת אחת, אומר הרן. אילו המאירי פירה שפוצע את האגוז בין שינה ונותן עליה מטלית כדי שלא ירגישו שיניו בקושי האגוז. ואין חוששים שמה תיקרה המטלית בכך, שהרי אף אם תיקרה אינו עובר על איסור, כיוון שאין זה קורה על מנת לתפור. אילו רבי עקיבא איגר פירה שטעם היתר, שההלכה היא כרבי שמעון שדבר שאין מתכוון, מותר. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף למד עמוד א', שתי שורות לפני סוף העמוד. משנתנו עוסקת בפירות שהניחם להתייבש ועדיין לא התייבשו כל צורכם, ומשום כך אינם ראויים לאכילה לגמרי, אלא יש שאוכלים אותם כמות שהם, ויש שמקפידים ואין אוכלים אותם עד שהתייבשו לגמרי. ובאופן זה התבהר בגמרא לעיל בדף חבב עמוד ב' שהם מוקצים, וכדי להפקיע מהם איסור מוקצה צריך להזמינם, דהיינו לגלות דעתו שרוצה לאוכלם כמות שהם כבר מערב שבת. ומשנתנו דנה כיצד מזמינם לאכילה מערב שבת. אומרת המשנה בדף למד ד' עמוד א', ועוד אמר רבי אליעזר, נוסף על מה ששנינו לעיל בדף למד ג' עמוד א', שרבי אליעזר מעיקל ומתיר ליטול כיסה משלפניו לחצוץ בו שינה, וכן לגבב מהחצר הוא להדליק. שונה כאן התנה, כולה נוספת שאמר רבי אליעזר בדיני מוקצה. עומד אדם על המוקצה, תאנים וענבים וכיוצא בהם השטוחים על מנת לייבשם, ערב שבת יכול אדם לעמוד בערב שבת סמוך לפירות המוקצה שאינם ראויים לאכילה לגמרי, וללא שמזמינם לאכילה הם מוקצים, אבל הזמנתם לאכילה מועילה להפקיעה מאיסור מוקצה. בא שביעית והם פירות של שנת השמיטה, שבה הפירות אינם חייבים במעשר, ונמצא שמלבד הזמנתם לאכילה אינם צריכים תיקון נוסף. ורשי מוסיף שהוא הדין בפירות מאוסרים של שער שנים החייבות במעשר, ומה שהמשנה נקטה שביעית, כי בשאר השנים פירות אלו בדרך כלל אינם מאוסרים מפני שאין רגילים לעשרם קודם גמר מלאכתם. ואומר, אותו אדם אומר, מכאן אני אוכל למחר, ויומר, מקצת מפירות אלו אני אוכל מחר, ודי בכך להפקיע מאיסור מוקצה. וחכמים חולקים ואומרים שאין איסור המוקצה פוקע מן הפירות עד שירשום, עד שיניח סימנים בין הפירות ויומר מכאן ועד כאן. מפירות העומדים סמוך לסימן זה ועד פירות העומדים סמוך לסימן השני, אני אוכל מחר. רש"י מבאר שרב לזר וחכמים נחלקו האם יש ברירה, כלומר דבר שאינו מבורר כעת והתברר לאחר זמן, האם אומרים שמה שהתברר לאחר זמן הרי זה כמו שמברר על תחילתו. רבי אליעזר סובר יש ברירה, ולכן די אם אומר שרוצה לאכול בשבת מקצת מן הפירות, וכשאיתו לפירות בשבת אנחנו אומרים שמתברר עכשיו שאילו הם הפירות שהתכוון עליהם בערב שבת, וחכמים סוברים אין ברירה, שאין אומרים שהפירות שיתול בשבת הם הפירות שהתכוון עליהם מערב שבת, ולכן אינם יוצאים מאיסור מוקצה עד שיפרש ממש איזה פירות כוונתו לאכול. ואילו השיטה מקובצת אומר שבתלמוד הירושלמי משמע שאין המחלוקת אם יש ברירה או לא, והם מדמים את המחלוקת הזו למחלוקת בית שמאי ובית הלל לעיל בדף יהודה עמוד א' בדין הכנת יוני שובח. האם די להכינה מערב יום טוב באמירה או שצריך דווקא לנענעם? ומבואר שנחלקו איזו הכנה חשובה להוציא מאיסור מוקצה. וכך גם מפרש המאירי שמחלוקת רב לזר וחכמים בגדר הכנה המוציאה מאיסור מוקצה. דהיינו שרב לזר סובר שאף שאין הפירות ראויים לגמרי מכל מקום אין דבר העומד בפני ההכנה, ומאחר והכינם יצאו בכך מאיסור מוקצה. וחכמים סוברים שכיוון שאינם ראויים לגמרי לא חל עליהם דעתו של האדם, אלא אם הוא רושם מניח את אותם סימנים בין הפירות. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף למד א' עמוד א' וסיומה בדף למד א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בשורה השלישית בדף למד א' עמוד ב'. להבנת הסוגיה שלפנינו נקדים כמה מדיני המעשרות. מן התורה פירות ארץ ישראל אין מתחייבים במעשר אלא כשתיגמר מלאכתם כעשיית גורן בתבואה. ולאחר גמר המלאכה יראו הפירות את פני הבית כשיכנסו דרך הפתח. אבל מדרבנן אפילו אם לא נגמרה מלאכתם ולא ראו פני הבית אסור לאכול מהם אכילת קבע ללא מעשר, אבל אכילת הרי לא אסרו חכמים. אמנם ישנם כמה אופנים שבהם אמרו חכמים שגם אכילת הרי אסורה ללא מעשר, כפי שיבואר במהלך הסוגיה שלפנינו. הגמרא להלן מביאה שתי משניות העוסקות בדיני שבת וחצר הקובעים למעשר, ודנה הגמרא האם דין הפירות שנקבעו בשבת שווה לדין הפירות שנקבעו בחצר, ומנסה הגמרא להוכיח על כך ממשנתנו. ישנם כמה אופנים בדרך אכילת תאנים, והאופנים הנוגעים לסוגייתנו הם אופן אחד, לאוכלן כמות שאין, ובאופן זה גמר מלאכתן הוא כשלקט מהם כל צורכו. אופן נוסף שמניחם שיתייבשו בשמש, ולאחר שנתייבשו דורסן וממאחן בכלי עגול ונדבקים זו בזו ונעשים עיגול, ובאופן זה גמר מלאכתם הוא כשיחליק את העיגול במשקים. והמשנה המובאת להלן עוסקת בתאנים שאוכלו לאכילה בשבת, והרי דעתו לאוכלן כמות שאין. מה דינה באכילת הרעי לאחר השבת? אם כן אומרת הגמרא בשורה השלישית בדף למד ד' עמוד ב' לאחר המשנה, תנא נתם שנינו שם במשנה במסכת מעשרות פרק ד' משנה ב', תינוקות שתמנו שהניחו בסתר בשדה ובגינה תאנים מערב שבת על דעת לאוכלן בשבת, ושכחו ולא יסרו את התאנים כדי לאכול מהם בשבת, ובשבת אסור לאסר מדי רבנן, ואסרו זאת מפני שנראה כמכשיר ומתקן את הפירות לאכילה, למוצאי שבת לא יאכלו התאנים אפילו אכילת הרי, אלא אם כן יסרו אותן. ואף שלא יכניסו את התאנים לחצר והם לא ראו את פני הבית או את החצר. מכל מקום להתחייבו במעשר מדי רבנן, מכיוון שהותמנו לצורך אכילת שבת, שאף אכילת הרי שלה חשובה כקבע. ומשום כך הוקבעו למעשר אף לאחר שבת. רש"י מוסיף ומבאר שמה שנקט התנא תינוקות שתמנו, היינו לחדש שאף שקטן אין לו דין מחשבה, ואם יחשוב על הפירות לאוכלם בשבת לא ייקבעו משום כך למעשר, אבל אם יש מעשה המוכיח על מחשבתו, יש למחשבתו דין מחשבה, כמבואר במסכת חולין בדף י' ג' עמוד א'. והשיטה מקובצת כותב בשם הירושלמי במסכת מעשרות שהיינו דווקא, אם התינוקות התמינו בערב שבת עם דמדומי חמה שמחשבתם ניכרת מתוך מעשם שמתמינם לצורך שבת. אבל אם לא התמינו עם דמדומי חמה, אין מחשבתם ניכרת מתוך מעשם, ובאופן זה אין מחשבתם מועילה. מהמשנה הזו מתבאר שפירות שנגמרה מלאכתם, שבת קובעתם למעשר אף אם לא ראו פני הבית או החצר. אכן לגבי פירות שלא נגמרה מלאכתם, אין ראיה מן המשנה הזו אם שבת קובעתם למעשר או לא. והפירות הללו נגמרה מלאכתם כי סתם תאנים נגמרה מלאכתם, כיוון שראויות לאוכלן כמות שהן. אבל באמת אם דעתו ליפשן ולעשות מהם עיגול של קציות או לאוכלן מיובשות כמות שהן כשקרויות גרגרות, עדיין לא נגמרה מלאכתם לפני שנתייפשו. מביאה הגמרא משנה נוספת לגבי תאנים שנכנסו לחצר לפני גמר מלאכתן. ותנא נמי שנינו עוד במשנה במסכת מעשרות פרק ג' משנה א', המעביר תאנים בחצירו לקצות, השוטח תאנים בחצירו על מנת ליבשן, ולעשות מהם קציות, שלאחר שנתייבשו חותכת עוקצי התאנים בכלי ששמו מקצוע, ולאחר שיעשו קציות יעשה מהם עיגול על ידי דריסה בכלי עגול, בניו ובני ביתו אוכלים מהם הרי ופטורים מלעשר, שמאחר שבדעתו ליבשן עדיין לא נגמרה מלאכתן, ואין ראיית פני החצר קובעת להתחייב במעשר אלא בדבר שנגמרה מלאכתו. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל בניו ובני ביתו, בשם הירושלמי, שדווקא בניו ובני ביתו פטורים באכילת הרי. אבל בעל התאנים עצמו חייב לעשר גם באכילת הרי, שמאחר שאוכלן בחצר נראה שחזר מדעתו לעשות מהם קציות, והתחרט להניחן שם, ומעתה כבר נגמרה מלאכתן ואסורים באכילת הרי. במשנה זו מתבאר שחצר אינה קובעת למעשר אלא בפירות שנגמרה מלאכתם, אבל בפירות שלא נגמרה מלאכתם, אינה קובעת למעשר. עכשיו מסתפקת הגמרא, האם גם הקביעות של שבת דינה כקביעות של חצר לעניין הזה, או שמה שבת עדיפה שקובעת אף פירות שלא נגמרה מלאכתם. באי מיני רבא מרב נחמן, שאל רבא את רב נחמן שבת, מהו שתקבע מוקצה למעשר בדבר שלא נגמרה מלאכתו? פירות המוקצים כגון ענבים ותאנים שיקצם לייבוש עדיין לא נגמרה מלאכתם, ויחדם לאכילה בשבת, האם נקבעו למעשר שמעתה יאסר לאכול ממחילת הרי גם במוצאי שבת? מי אמרינן, כיוון דכתיב, האם לומר שכיוון שכתוב בפסוק המדבר על מצוות הנוהגות בשבת, בספר ישעיה פרק נ"ח פסוק י"ג, וקראת לשבת עונג יום שבת יהיה מיוחד לך להתענג בו במאכלים טובים, קבעה, השבת קובעת לעניין מעשר את הפירות המיוחדים לאכילה בשבת שלא יהיה בהם שם אכילת הרי אלא שם אכילת קבע, כיוון שאכילה בשבת קרויה עונג ואפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו, היא קובעת למעשר שקביעות השבת חשובה יותר מקביעות החצר, הקובעת רק בדבר שנגמרה מלאכתו, או דילמה או שמה נאמר גם שבת רק בדבר שנגמרה מלאכתו קבעה, אבל בדבר שלא נגמרה מלאכתו לא קבעה, כדין קביעות חצר, ועדיין מותר לאכול מהם הרי. פושטת הגמרא אמר לרב נחמן לרב השבת קובעת בין בדבר שנגמרה מלאכתו, בין בדבר שלא נגמרה מלאכתו, שאם ייחד פירות לאוכלם בשבת אסור לאכול מהם הרי אף לאחר השבת, ואם לא ייחד את הפירות לשבת, הרי שבשבת עצמה אסור לאכול מהם הרי ללא מעשר. כיוון שכל אכילה בשבת קרויה אכילת קבע, אבל לאחר השבת מותר לאכול מהם הרי ללא מעשר. כמבואר בגמרא לקמן בדף למד ה' עמוד א'. ואילו הרשב"א מפרש להפך, שרבה יסתפק רק לגבי אכילה בשבת עצמה אם נחשבת אכילת הרי, או שאכילה בשבת חשובה אכילת קבע. אבל לעניין ששבת תקבע פירות שלא נגמרה מלאכתם גם לאחר השבת, לא יסתפק רבה כי ודאי אינה קובעת. ולכן הרשב"א מפרש שרב נחמן הישיב לו, שאכילה בשבת נחשבת אכילת קבע ולכן אסור לאכול בשבת ללא מעשר, אבל לאחר השבת חוזרים הפירות ליתרם לאכול מהם הרי, אף כשהיא חדם. שואלת הגמרא, אמר לי שאלו רבה לרב נחמן, כיוון שפשטת את הספק מסברה בלא טעם ואימה, היה לך אולי לומר להפך, כפי שמסתבר יותר, שבת דום יד חסר, שדין השבת דומה לדין של חצר, מה חצר כמו שחצר אינה קובעת אלא בדבר שנגמרה מלאכתו, אף שבת לא תקבע אלא בדבר שנגמרה מלאכתו. אמר לי, השיב לו רב נחמן לרבה, תלמוד ערוך הוא בידינו, מה שפסקתי לא אמרתי מסברה, אלא כך למדתי מרבותיי, שהשבת קובעת בין בדבר שנגמרה מלאכתו, בין בדבר שלא נגמרה מלאכתו. והגמרה מביאה ראיה לדברי רב נחמן ממשנתנו, אמר מרזות רב ריידר רב נחמן, אף עננה מתענינה, גם אנחנו שנינו כך במשנתנו, ששבת קובעת למעשר אפילו בפירות שלא נגמרה מלאכתם, שיחדם לאכילה בשבת. כך שנינו במשנה, ועוד אמר רבי אליעזר, עומד אדם על מוקצה ערב שבת בשביעית ואומר, מכאן אני אוכל למחר, והרי סתם מוקציהם פירות שעדיין לא נגמרה מלאכתם. ומכל מקום מדויק במשנה טעם עד השביעית, שהטעם שמותר לו לאוכלם עם הזמינם, זה משום שהפירות הם של השנה השביעית, אליו בר אסור היו, שאינם חייבים במעשר כדין פירות שביעית. את הדין הזה למדו במחילת על פרשת משפטים מהפסוק, והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה, מה חיה אוכלת בלא מעשר, אף אדם אוכל בשביעית ללא מעשר. בשאר שני שבוע, אבל בשאר ששת השנים שאינם שמיטה, ונוהג בהם חיוב מעשרות, אך ענה מידה אסור. אכן אסור לאכול למחר מהפירות המוקצים אפילו שיזמינם, והיינו משום שאינו יכול לעשרם בשבת. מסיימת הגמרא את הראיה ומבררת מה היא טעמה, מהו הטעם שבשאר שני השבוע הם נתחייבו במעשר. הרי אין הפירות נקבעים למעשר בלא ראיית פני הבית, ופירות המוקצים אף שנכנסו לבית לא נקבעו למעשרות, שהרי עדיין לא נגמרה מלאכתם. כפי שאמרנו לאל שהחצר אינה קובעת למעשר בפירות שלא נגמרה מלאכתם, ובית וחצר שווים בדיניהם. ואם כן, מדוע נקעת תנא שביעית ללמד שבשאר השנים אסור, להוואים לא משום, דשבת קבעה למעשר אפילו בפירות שלא נגמרה מלאכתם. אם כן מבואר כדברי רב נחמן ששבת עדיפה מחצר, שהשבת קובעת גם בפירות שלא נגמרה מלאכתם. והראיה הזו אינה אלא שבשבת הפירות אסורים באכילת הרי, אבל אין מכאן ראיה שאסורים באכילת הרי גם במוצאי שבת. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לו, אין זה הטעם שנתחייבו הפירות במעשר, כי ייתכן שפירות שלא נגמרה מלאכתם אף שהיא חינם לאכילה בשבת, לא נקבעו למעשר. אלא שי נהייתם שונה הדבר שם, במה שמדויק ממשנתנו שבשאר השנים שאינם שביעית אסור לאכול מפירות המוקצים אפילו אכילת הרי, כיוון דאמר מכאן אני אוכל למחר, קבע לי אילויי, שהחשיב את הפירות בדיבורו בכך שאמר שהם מזומנים לאכילה, בזה הוא החשיב את אכילתם לאכילת קבע ונתחייב לאסרם. ואכן, אם לא היה קורא להם שם אכילה בדיבורו, רק היה מייחדם לשבת, ייתכן שלא היו מחויבים במעשר, כיוון שלא נגמרה מלאכתם. מקשה הגמרא יחי אם כך, שהטעם שהפירות מתחייבים במעשר זהו משום דיבורו שקרא להם בלשון אכילה? מה העירי השבת אפילו בחול נמי? מדוע נקט התנא דין זה שקריאת שם אכילה על פירות או סרטם באכילת הרי דווקא בשבת? היה לו לשנות את הדין הזה גם כלפי ימות החול שוודאי גם בהם, קריאת שם אכילה על פירות קובעתם למעשר, והיה לו לתנא לשנות את הדין הזה דווקא בימות החול שהוא חידוש גדול יותר, שאף שאין בהם את החשיבות של אכילת שבת נקבע בכך למעשר. כך אומרים התוספות, בדיבור המתחיל יחי, ומאחר שדין זה אינו שייך דווקא לשבת, היה צריך לשנותו במקומו בסדר זרעים ששם נשנו דיני מעשרות, ואף שהיה מוכרח התנא במשנתנו לנקוט את דבריו בשבת מחמת עצם מחלוקתם של רב לזר וחכמים לגבי דרך הכנת מוקצה, הרי יכול לנקוט את מחלוקתם לגבי הכנת גוזלות שאין בהם עניין מעשרות. כדוגמת מחלוקת בית שמאי ובית הלל לאל בדף י' עמוד א', האם אפשר להזמין בפה או שצריך למשמש ביד את אותם גוזלות שרוצה ליטול בחג? ומכך שהתנא לא שנה את הדינים הללו בנפרד, אלא נקט את מחלוקתם בהכנת מוקצה בשבת לגבי פירות, משמע שהטעם שנתחייבו במעשר הוא משום שהשבת קובעתם. ונמצא שאכן ישנה הוכחה לדברי רב נחמן שהשבת קובעת אף פירות שלא נגמרה מלאכתם. ומשום כך נקט פירות והוסיף שזה דווקא בשביעית, ואילו בשאר השנים אסורים מחמת מעשר ללמדנו, את הדין הזה ששבת קובעת גם באופן הזה. מתרץ את הגמרא באמת הטעם שנתחייבו הפירות במעשר הוא מחמת דיבורו ולא משום קביעות שבת. מה שנקט התנא את הדין הזה דווקא בשבת, הקמש מלן, כוונתו להשמיע חידוש נוסף. אגב, מה ששנה את עצם המחלוקת בעניין הכנת מוקצה, והוא, דטבל מוכן הוא אצל שבת. פירות שהיו טבל בכניסת השבת אינם מוקצים משום כך לכל השבת, אלא הרי הם כפירות המוכנים לאכילה בשבת, שאם בא אדם אחד ועבר על דברי חכמים שאסרו להפריש תרומות ומעשרות בשבת, כמו ששנינו לקמן בדף למדבב עמוד ב' ותקנו, וכן יפריש מהטבל תרומות ומעשרות, אז הטבל מתוקן ומותר לאכול את הפירות. וכך גם לגבי הנידון המדויק ממשנתנו, לגבי הזמנת פירות מוקצים בשאר השנים. אין האיסור על הפירות המוקצים, אלא משום שאינם מאוסרים, ואם הזמינם לאכילה, הזמנתו מועילה, שלא יהיה להם איסור מוקצה כשאר פירות שעומדים לייבוש, וממילא אם יעבור אחד על הדין, ויתקנם יהיו מותרים באכילה. אבל אין אומרים שלא תועיל הזמנה לפירות הללו כל זמן שלא יפריש מהם מעשרות שהרי מוקצים מחמת איסור טבל. וממילא עדיין הוא מסיח דעתו מהם, והיינו משום דכיוון שמן התורה מותר להפריש תרומות ומעשרות בשבת, לכן אין פירות טבל נעשים מוקצה מחמת איסור לכל השבת. כך מפרשים רש"י והתוספות את הגמרא. מקשה הרמב"ן, הרי מצינו הרבה דברים שאינם אסורים אלא מדרבנן, ומכל מקום נעשים משום כך מוקצים לכל השבת. כגון המבואר במסכת שבת בדף ממדלת, שכוס וקערה שהדליק בהם נר, הרי מוקצים, אף אחר שקבע הנר, משום איסור דרבנן שנעשו בסיס לשלעבת שאסורה בטלטול מדרבנן. ולכן בייר הרמב"ן, על פי הריטב"א, ששונה איסור טבל משאר איסורים, שבאיסור טבל מה שאוסר את הפירות, היינו רק שם טבל שעליהם. ואין השבת גורמת את איסורם, אלא שהשבת גורמת איסור לתקנם. וכדי לתקנם, אינו צריך לעבור על איסורי שבת בגוף הפירות, אבל שאר מוקצים מחמת איסור, אינם ראויים עד שיעשה בהם עצמם פעולת איסור בשבת, כגון בנר הדולק שצריך לטלטל את הנר עצמו עם השלבת, שזה אסור מדרבנן. אז אם כן, תירוץ הגמרא, שבאמת הטעם שנתחייבו הפירות במעשר הוא מחמת דיבורו ולא משום קביעות שבת, ומה שנקט התנא את הדין הזה דווקא בשבת, כוונתו להשמיענו חידוש נוסף, אגב מה ששנה את עצם המחלוקת בעניין הכנת מוקצה, והוא שטבל מוכן הוא אצל שבת, פירות שהיו טבל בכניסת השבת אינם מוקצים משום כך לכל השבת, אלא הרי הם כפירות המוכנים לאכילה בשבת. שאם בא אדם ועבר על דברי חכמים שאסרו להפריש תרומות ומעשרות בשבת, והפריש מהטבל תרומות ומעשרות, אז הטבל מתוקן ומותר לאכול את הפירות. וכך גם גלפי הנידון המדויק ממשנתנו לגבי הזמנת פירות מוקצים בשאר השנים, אין האיסור על הפירות המוקצים אלא משום שאינם מאוסרים, ואם מזמינם לאכילה, הזמנתו מועילה, שלא יהיה עליהם איסור מוקצה כשאר פירות העומדים לאיבוש, וממילא אם יעבור אחד על הדין ויתקנם, יהיו מותרים באכילה. אבל אין אומרים שלא תועיל הזמנה הפירות הללו, כל זמן שלא יפרישו מהם מעשרות, שהרי הם מוקצים מחמת איסור טבל, וממילא עדיין הוא מסיח דעתו מהם. והיינו משום שכיוון שמן התורה מותר להפריש תרומות ומעשרות בשבת, לכן אין פירות טבל נעשים מוקצה מחמת איסור לכל השבת. ולמידים זאת מכך שהתנא דקדק בלשונו שבשביעית עושה כן לכתחילה, שהרי לשון המשנה היא עומד אדם על מוקצה ערב שבת בשביעית ואומר שהוא לשון שעושה כן לכתחילה, ומכך יש לדייק שבשאר השנים לכתחילה לא יעמוד ויאמר כך. והיינו משום שאם יאמר כך יקבע את הפירות בדיבורו והתחייב לאסרם, ואם יאכלם הרי הוא אוכל טבל. ואילו אם היה התנא סובר שבשאר השנים גם אם יעמוד על המוקצה ויזמינם לאכילה בשבת לא תועיל להזמנה אף בדיעבד להפקיע את איסור מוקצה מהם מחמת איסור טבל שעליהם, היה צריך לשנות בלשון של דיעבד העומד על המוקצה ערב שבת בשביעית ואומר מכאן אני אוכל למחר, הרי זה מן המוכן, שאז היינו מדייקים מכך שבשאר השנים אין הפירות מוכנים אף אם יזמינם, אלא שעדיין הם מוקצה מחמת איסור טבל שעליהם. אז אם כן דחתה הגמרא את הוכחת מרזות רברי דרב נחמן ממשנתנו ששבת קובעת למעשר גם בפירות שלא נגמרה מלאכתם, כי יש לומר שהטעם שכשמזמין פירות מוקצה בשנה שנוהג בה מעשרות נאסרו הפירות באכילת הרי, זה משום שקרא שם אכילה על אותם פירות ובכך החשיב זאת לאכילת קבע מחייבת במעשרות. כעת שבה הגמרא ומקשה על כך. כיצד ניתן לפרש הטעם לקביעת הפירות למעשר ומחמת דיבורו ועלו מותרו חוזר? הרי מה שיותיר מאכילתו מהפירות שייחד לאכילה, ראוי לחזור ולהמשיך לעמוד לאיבוש. ושמינן לרבי אליעזר דאמר, כל איך דמותרו חוזר, לא קבע. ולמדנו שרבי אליעזר סובר, שאפילו אם נטל בימות החול הרבה פירות שאינם מאוסרים שלא נגמרה מלאכתם והניחם לפניו, שנראה שעומד לאכול מהם אכילה גדולה וקבועה מכל מקום, באופן שהפירות הנותרים אחר גמר אכילתו, ראויים לחזור לאותו מקום שמלאכתם נגמרת שם, לא נקבעים הפירות למעשר בנטילה הזו. שאף שנטילת הרבה פירות לאכילתה מסיבה להחשיב זאת כאכילת קבע, אבל באופן כזה שיכול להחזירה מה שנטל מתחילה, היה על דעת לאכול רק מעט ולהחזיר את הנותר. וכל שכן שהפירות לא ייקבעו באופן של משנתנו שיחדם לאכילה רק בדיבור ולא בעשיית מעשה. ומביאה הגמרא את המקור בו מבוארת דעתו של רבי אליעזר שהיא מותרו חוזר אינו נקבע למעשר. דתנן, שנינו במשנה במסכת מעשרות פרק ד' משנה ג', הנוטל זיתים מן המעתן, כלי גדול שממלאים בתוכו זיתים על מנת שיתחממו, ועל ידי כך יתבשל שמנם בתוכם ויהיה נוח אחר כך להוציא את השמן מתוכם בבית הבד, וכשהם במעתן אינם חייבים במעשר שרי לא נגמרה מלאכתם, משום שעומדים הם לעשות מהם שמן. ולפיכך אם נטל מן המעתן כמה זיתים, תובל אחת אחת זית זית במלח ואוכל ללא מעשר, שזהו אכילת הרי, ואין אומרים שטיבולם במלח קובע אותה מועיל ותובל ואוכל כל זית מיד. ואם טבל במלח ונתן, דהיינו, הניח לפניו 10 זיתים, חייב במעשר שהמלח קובע למעשר. רבי אליעזר חולק ואומר, אף אם טבל במלח כמה זיתים וניחם לפניו, אם נטלם מן המעתן תאור, שהזיתים שבתוכו תאורים, חייב לאסרם, שבאופן זה לא יחזיר למעתן את הזיתים שישארו אחר אכילתו. כמו שמעמידה הגמרא בהמשך שמדובר כאן באדם ש... תמה ונטמאו הזיתים בנגיעתו, ואם יחזירם למעטן יתערבו הזיתים הטמאים עם התאורים ויהיה השמן תמה. ונמצא שכשנטלם בתחילה היה זה בוודאי על דעת לאכול את כולם, והרי זה נעשה בכך אכילת קבע. אבל אם נטלם מן המעטן תמה, שהזיתים שבתוכו טמאים פטור מלעשרה, מפני שהוא מחזיר את המותר, כיוון שבאופן זה הוא יכול להחזיר למעטן את הזיתים שישארו אחר אכילתו. ונמצא שבתחילה כשנטלם היה דעתו לאכול מהם מעט ולהחזיר את מה שישאר, ולכן לא נעשו אכילת קבע בנטילתם. ומבארת הגמרא מה החילוק בין שני האופנים עליהם דיבר רבי אליעזר, ואבינן בא, ונסענו ונתנו בדברי המשנה הזו, מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? מה שונה הרישה שנטל ממעטן טהור מהסיפה שנטל מן המעטן טמא? הרי בשני האופנים יכול להחזיר את המותר. שהרי גם ברישה אף כשנטל מן המעטן זיתים טהורים, הרי ייתכן שגם האדם טהור, ואם כן יכולו להחזיר לשם את מה שישאר, כי הוא לא טימא את הזיתים. ואמר רבי אבאו לבאר את דברי רבי אליעזר, שהמשנה כולה עוסקת באדם טמא, ונמצא שברישה מדובר במעטן טהור וגברא טמא, והאדם טמא דלא מעצים מעדר לי, שאינו יכול להחזיר את הזיתים שישארו לו, כי כיוון שהוא תמי הרי הזיתים שנטל נטמעו בנגיעתו, ואם יחזיר אותם למעטן, הם יתמו את שאר הזיתים. ואילו בסייפה מדובר במעטן תמי וגברה תמי. דמצי מאדרלי שיכול להחזיר את הזיתים שנטל, כיוון שהזיתים שבמעטן כבר תמיים. מאחר שהתבהר שאכן דעת רבי אליעזר שאפילו כאשר נוטל לאכילה הרבה פירות שלא נגמרה מלאכתם, אם יכול להחזיר את הפירות שיותיר, אין זה נחשב לאכילת קבע, ואינם מתחייבים במעשר. הרי קשה, כפי שאמרנו, כיצד ניתן לומר שרב אליעזר במשנתנו סובר, שבדיבור בלבד שאומר שדעתו לאכול מן הפירות הללו שלא נגמרה מלאכתם, הם נקבעים בכך ומתחייבים במעשר, והרי מותרו חוזר, מה שהוא משאיר מאכילתו, חוזר חזרה אל המקור, מכאן שהוא לקח את הפירות. מתרץ את הגמרא מתניתי נמי, גם משנתנו שמדויק בה, שבדיבורו שמייחד פירות לאכילה נקבעים בכך למעשר, מדובר במוקצה טהור הפירות העומדים לייבוש טהורים, וגברה ואדם המייחדם לאכילה תמה. דלא מצי מאדרלי, שאינו יכול להחזיר את הפירות שישארו, אם היה נוטלם, שהרי נהיו תמאים בנגיעתו, ובאופן זה סובר רבי אליעזר שנקבעים למעשר, משום שייחדם לאכילה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף ל"ד במסכת ביצה, עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע לא מלבנים רעפים חדשים ביום טוב שני טעמים? שאלה שנייה, איזו גדרה חדשה אין איסור להניחה לאש ביום טוב? התשובה בתוספות. שאלה שלישית, האם מותר לנפח במפוח של בעל הבית? גם כן התשובה בתוספות. שאלה רביעית, תינוקות שתמנו תאנים ערב שבת ושכחו ולא ייסרו למוצאי שבת לא יאכלו. א', איזה חידוש יש בכך שזה תינוקות? ב', מדוע התחייבו הפירות במעשר אף שלא ראו את פני הבית? התשובות ברש"י. שאלה חמישית, מה הצד ששבת קובעת למעשר גם בפירות שלא נגמרה מלאכתם, ומה סבר רב נחמן להלכה? והשאלה האחרונה, נאמר במשנה שהביאה הגמרא, עומד אדם על המוקצה ערב שבת בשביעית, האם זה דווקא בשנה השביעית או לא? עם השאלות הללו לשינון, סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, כוח בתשרי, כ"ח בתשרי תשפ"ב, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף ל"ד במסכת ביצה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי, פעמיים כי טוב, ערב ראש חודש מר חשוון, נבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, תשפ"ב, ונלמד דף למד ה' במסכת ביצה, ובסיום השיעור נתייצב מרחק חמישה דפים מסיום המסכת כולה, השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, וחורף מלא בריאות גופה ונאורה מעליה. יום טוב מלא ניסים ונפלאות, מלא בשורות טובות, מלא רפואות, מלא ישועות, מלא נחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חילכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.